ובניין בית המלך שהיו בעצם מערכת אחת, ואחרי זה 20 שנה של המשך קיום של וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך, ויראו ממכה, ומכל העולם באים לירושלים בשביל ללמוד על עבודת השם ועל איך מנהלים ממלכה. וההתחלה, הרגעים הראשונים, אולי הרגע המבחן הראשון של שלמה כשהוא עומד כמלך צעיר, והמדרש מייחס לסיפור הזה את מה שכתוב בספר קהלת, אילך ארץ שמלכך נער. זה המנהיג שלנו אחרי דוד, מנהיג סבא מלחמות ועם ניסיון, ודוד מלך ישראל עם כל זה ששלמה הוא, אבל בסוף דוד מלך ישראל, המלכות היא מלכות בית דוד. ומקבלים ילד שהיתרון היחיד שלו שהוא הבן, בעיני האנשים הוא הבן של דוד. ושלמה בפסוקים שלא מודפסים פה לפניכם מגיע לגבעון, מקריב 1,000 עולות, והקדוש ברוך הוא מתגלה אליו ואומר לו, שלמה, שאל מה אתן לך. ואולי הצלצול של השם שלמה, שאל מה, אולי יש מעבר לשם שלמה שנקרא על ידי דוד, כאן הקדוש ברוך הוא בעצמו מסכים לשם, שאל מה, חוץ מהאות למ א' שהיא יכולה להישמת. ושלמה מבקש לב שומע לשפוט את עמך ישראל, והקדוש ברוך הוא אומר לו, כיוון שביקשת לב חכם ונבון, אני נותן לך גם לב חכם ונבון וגם עושר וגם נכסים וגם נפש אויביך, את כל הדברים שבן אדם יכול היה לבקש אני נותן לך. וזה בעקבות הבקשה הזאת של שלמה. ואחרי זה מיד מגיע סיפור קטנוני לכאורה, אולי אם לא שהוא היה הסיפור הראשון בענייני במלכותו של שלמה, אם לא שכולם היו מסתכלים עליו, הוא היה אפילו לא נכתב, ככה זה נראה, אולי היה צריך אפילו להיכתב. אז תבונה שתיים זונות אל המלך, ותעמוד בה לפניו, ותאמר האישה אחת, בי אדוני, אני והאישה הזאת יושבות בבית אחד, ואלד עמה בבית. ביום השלישי ללידתי ותלד גם האישה הזאת, ואנחנו יחדיו אין זר איתנו בבית, זולתי שתיים אנחנו בבית. וימות בין האישה הזאת לילה אשר שכבה עליו, ותקום בתוך הלילה, ותיקח את בני מאצלי, ועמתך ישנה ותשכיבהו בחיקה, ואת בנה המת השכיבה בחיקי. ואקום בבוקר להעניק את בני, והנה מת, והתבונן אליו בבוקר, והנה לא היה בני אשר ילדתי. האישה אחת מספרת גרסה שהחברה שלה בעצם אולי בשוגג, ככה זה נראה, לא ברור אם זה היה בשוגג או במזיד, הבן שלה מת, והיא החליפה את הילדים. ואת אומר האישה אחרת, לא, כי בני החי ובנך מת. וזאת אומרת, לא, כי בנך מת ובני החי, ותדבר נא לפני המלך. ויאמר המלך, זאת אומרת זה בני החי ובני חמת, וזאת אומרת לא, כי בני חמת ובני החי. ויאמר המלך, אבל בעצם מה שהמלך אומר, אי אפשר להכריע, כי זה בלשון משפטית של ימינו, מילה מול מילה. אין אפשרות לעשות בדיקות DNA. ויאמר המלך, קחו לי חרב. ויביאו החרב לפני המלך. ויאמר המלך, גזרו את הילד החי לשניים ותנו את החצי לאחת ואת החצי לאחת. ולפי חלק מהמדרשים זה היה הרגע שכל הזקנים והחכמים והיועצים, כל הממשלת ישראל של ממשלת דוד, אמרו, אילך ארץ שמלכך נער, זה הפתרון שלו. ותאמר האישה אשר בנה החי למלך, כי נחמרו רחמי על בנה, ותאמר בי אדוני, תנו לה את הילוד החי והמת אל תמיתו, וזאת אומרת גם לי גם לך לא יהיה גזור. ויען המלך ואומר, תנו לה את הילוד החי והמת לא תמיתו, היא אמו. וישמעו כל ישראל את המשפט אשר שפט המלך, ויראו מפני המלך, כי ראו כי חוכמת אלוהים בקרבו לעשות משפט. המשפט האחרון, הפסוק האחרון, הוא פסוק שהופך את הסיפור הזה מסיפור של חוכמה, של פיקחות, למשהו הרבה יותר גדול. ויראו מפני המלך, כי ראו כי חוכמת אלוקים בקרבו, יש לו חוכמת אלוקים. מה החוכמה הגדולה בסיפור? חלק מפרשי הפשט הולכים בכיוון ששלמה תכנן כמו שקרה, הוא תכנן להביא את החרב, הוא תכנן לאיים, ובאמצעות האיום לגלות מי האמא האמיתית ומי האמא הלא אמיתית, מי האמא שהיא באמת תהיה מוכנה לוותר על הילד, וזה הצליח לו. ככה מפרשים חלק מפרשי הפשט, ביניהם רלבג ועוד. וכך אומר הברבנל, הוא מביא את המפרשים האלה, וכתבו המפרשים שעשה זה לראות מי משתען תחמול על הילד, כי בזה יוודא באמת שאימו כאשר יחמרו רחמיה עליו כפי האהבה הטבעית אשר לנקבה עם ולדה, וכן היה שמהילד החי וכו' וכו'. אומר הברבנל בשורה האחרונה שלו, באמצע השורה, ואם היה כדבריהם היה הדבר מבואר ולא היה לשלמה בזה חוכמה רבה. זה לכאורה דבר פשוט, זה לא משהו כל כך גדול, כל כך משמעותי, כי על זה לא מגיעים הורים חוכמת אלוקים. יש כאלה שמקשים ששלמה בעצם בנה על כך שהאימא האמיתית יחמרו רחמיה, אבל הוא גם בנה קצת על הטיפשות של האימא השנייה, והאימא השנייה אומרת גם לי גם לך לא יהיה גזומו. אחרי שהיא רואה שהאימא, הרי לכאורה היא מסגירה את עצמה מדי בקלות, אז מה המשמעות של הדבר הזה? אני כבר מראש אומר שאנחנו לא נשאר ברובד הפשטני של הדברים, שרק איך, אבל זה קומה ראשונה, אחרי זה זאת השם תגיע גם הקומה השנייה. פירוש שני, אז הברבנל שולל את הפירוש הזה, ואני מצטרף אליו עכשיו לצורך השיעור בשלילה של זה, ונלך לדרגה ב'. דרגה ב' נותן המלבים בפירוש שלו. דרגה שבעצם מבררת ששלמה לא בנה על מבחן החרב. מבחן החרב הוא היה מבחן שיכול היה להיכשל, כמו שאמרנו קודם. הוא בנה על המילים, על הסגנון. אומר המלבים, ותאמר האישה אחרת לא כי בני החי ובני חמת, וזאת אומרת לא כי בני חמת ובני החי. שלמה חוזר על הדברים שלהם. למה שלמה צריך לחזור? אומר המלבים. אמרה נתבעת בלשון בני החי ובני חמת, והתובעת אמרה בהפך, בני חמת ובני החי. וכלל בלשון, שהאדם יקדים תמיד משהו העיקר ויאחר את התפל. אומר, מה הנושא? כשהאישה אומרת קודם כל, הבן שלך הוא המת, יש כאן סימן שאלה. כי קודם כל, אישה אמורה לדבר על מה שהכי יקר לה, מה שהכי חשוב לה. קודם, הבן שלי הוא חי. לא קודם כל להקדים את העובדה שהבן של השנייה הוא המת. ואז שלמה כבר הבין בביטוי הראשון, הוא כבר הבין את זה. אבל אם הוא היה הולך רק עם זה, זה המסביר, אם הוא הולך רק עם זה, זה לא היה מספיק. כי האנשים אומרים, טוב, תשמע, אולי היא אמרה. ולכן הוסיף שלמה את מבחן החרב, ומבחן החרב הוא בעצם הוכיח שהוא כבר מההתחלה ידע את האמת, וזה לכן, או, זאת אומרת בני חמת, וזאת אומרת, עד כאן דברי המלבים. דברי המלבים הם גם ודאי נכונים, אבל לכאורה עדיין יש את השאלה, אם מבחן החרב היה נכשל, כמו שהברבנל אומר, אם האישה הזאת היה מספיק חכמה, האישה השנייה, מה היה עושה שלמה, איך היה עומד מול האנשים, בעצם ניסית ולא הצלחת. לא להצליח במבחן הראשון של חוכמת, איפה חוכמת אלוקים בקרבו. מדרש תהילים. אמר רבי אלעזר, בשלושה מקומות הופיע הקדוש ברוך הוא. ודאי שקדוש ברוך הוא הופיע בהרבה מקומות, הופיע מהר פרן, ואתה אומר בקודש, קרה בשלושה משפטים, בשלושה בתי דין, היה, יש לנו בהיסטוריה של 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 התורה, של הנביאים, יש הופעת רוח הקודש, הופעת בת קול, דבר אלוקים בתוך משפט. בבית דינו של שם בנוח, בבית דינו של שמואל הרמתי, בבית דינו של שלמה. של שם, שנאמר ויקר יהודה ויומר צדקה ממני. המילה ממני היא קשה. מה זה צדקה ממני? אפשר להגיד, היא צדקה ואני טעיתי, כמו להבדיל, כמו שאומר פרעה, השם הצדיק ואני ועמי הרשעים. אם אתה אומר היא צדקה יותר ממני, צדקה ממני, בעצם אתה אומר גם אני צדקתי והיא צדקה יותר. זה לא נכון, הרי היא לא צדקה יותר. אתה לא היית בסדר והיא כן הייתה בסדר. יש מפרשים שאומרים צדקה ממני, צריך לפסק את זה כך, צדקה ממני, היא הרתה ממני. אבל זה לשון חסרה, בדרך לשון תורה בדרך כלל יותר בהירה. לכן אומר המדרש, את המילה ממני לא אמר יהודה. מינה ידע, המדרש אומר מאיפה הוא ידע שזה ממני? המדרש אומר, דילמה כי איך ידעה זה ליהו לגבה, אז דילנה מי נשחרינה? איך הוא יכול לדעת שזה הילד שלו? אלא יצאה בת קול ואמרה, ממני יצאו כבושים. יצא בת קול, באותו יהודה אומר צדקה, והקדוש ברוך הוא אומר ממני, כל מה שהתגלגל פה זה אני. יכול להיות שהמדרש לא בא להגיד שזה הייתה רק בת קול, יכול להיות שאמר את זה יהודה, אבל יצאה גם בת קול, ובת קול דרך אגב לא שומעים באוזניים, כמו נבואה. נבואה זה לא שומעים אותו באוזניים, נבואה זה לא שומעים אותו דרך הנפש. בכל שאת הבת קול שומעים, מבינים, דרגה של נבואה, דיינים שיושבים שם בבית דינו של שם, הם קולטים, פתאום מקבלים נבואה שככה זה היה. הופיע רוח הקודש בבית דינו של שם. המקום השני, הופיע רוח הקודש בבית דינו של שמואל. כתוב שם, ויומר עד, שם ששמואל עומד ואומר לעם, שתעידו שלא לקחתי אף אחד מזה, ויומרו מבעלה, איך הם יכולים לדעת ששמואל הוא נקי ומעולם לא נגע במשהו של מישהו אחר? הרי אי אפשר שכולם ידעו, אולי מישהו מסתיר, אולי מישהו לא אומר. אלא יצא בת קול ואמרה, עד אני בדבר. הקדוש ברוך הוא עיד על שמואל שמעולם לא לקח משהו לטובת עצמו. אבל מה שבסוגיה שלנו ושל שלמה, שנאמר, והמת לא תמיתו, היא אמו, מינה ידע, דילמה היא ערומה כמערמה, אולי כמו שאמרנו בדיוק, בדיוק זה, כאיך דלית וניהלה, אלא יצאה בת קול ואמרה היא אמו. ובעצם הפסוק הזה שאומר ויען המלך ויאמר תנו לה את הילוד החי והמת לא תמיתו, את המילים היא אמו אמרה בת קול. אם כמו שהסברנו בבית דינו של שם, שהבת קול לא שומעים אותה באוזניים, כמו שכתוב כל יום יוצאת בת קול מהר סיני ואומרת אוי להם לבריאות מעלבונה של תורה, אף אחד לא שמע הוא לא שומע את הבת קול הזאת באוזניים, שומעים אותה בנפש. ככל שאדם הוא במדרגה גבוהה יותר, כך הוא יכול לשמוע בנפש אותה. וכאן, כל ישראל שעומדים שם, שעליהם נאמר, וישמעו כל ישראל את המשפט אשר שפט המלך, ויראו מפני המלך כי ראו כי חוכמת אלוקים בקרבו לעשות משפט, הייתה כאן כנראה איזו דרגה של נבואה, של בת קול, של רוח הקודש, אנחנו לא מבינים כל כך במדרגות האלה, אבל שאם בת קול אמרה את המילה היא אמו, אולי אלה שעמדו שם, אולי מספיק אנשים שמעו, הבינו מאת השם שהאי אמו זאת האמירה הגדולה של שלמה. והשאלה היא, למה בת קול צריכה להתערב בכזה משפט נקודתי, מקומי של שלמה, רק בשביל להוכיח להם ששלמה הוא חכם ושלמה? בשביל זה לא מופיע בת קול. בת קול שהופיע בבית דינו של שם היא בת קול שיסדה את מלכות בית דוד לדורות. בת קול שהופיע בבית דינו של שמואל הרמתי היא בת קול שהעידה על העמדת עולם הנבואה בישראל, שזה כתוב זקנים לנביאים, מי שהעמיד את זה זה היה שמואל, שהיה עליו שאלה ופקפוק, והבת קול הזאת מעמידה את שמואל שהוא זה שמייסד את המלכות בישראל, הוא זה שהכין את התוכניות למקדש וישבו בניות ברמה, והיה צריך עדות של בת קול. ולמה כאן, מה הבת קול, מה הבת קול בא לספר לנו? יש עוד מדרש לפני שאני אשב, עוד כמה שאלות, ואז המדרש בקהלת רבה אומר כתיב, אז תבונה שתיים נשים זונות. מי היו? מי הם שתי הנשים הללו? האם מדובר סתם בשתי נשים שהגיעו? אז יש כאן שלוש דעות במדרש. רבי מאיר אומר, רוחות היו. זה לא היו באמת נשים, זה היה רוחות. מה הכוונה? מה? לא היו נשים באמת? מה הכוונה? מה מתכוון רבי מאיר להגיד כאן? ורבנן אמרה יבמות היו. רבי סימון בשם רבי יהושע אמר זונות ממש היו, והוציא דינן בלא עדים והתראה. אנחנו לכאורה הדעה השלישית, רבי סימון בשם רבי יהושע, זאת הדעה הפשוטה, שזה מה שכתוב בזה. מהיכן הגיע רבי מאיר למסקנה שרוחות היו? מהיכן הגיעו רבנן למסקנה שהם יבמות? יבמות הכוונה גיסה ושתי גיסות, שאחת התייבמה ויש להם בעצם בעל אחד, אחת בעלה מת, והרי זה שני אחים שגם מכירו מהם נהיון לומדים מסכת יבמות, שני אחים שהיו נשואים לשתי נשים, ואחד מת והיא צריכה להתייבם. אז הראשונים מסבירים פה את כל הוויכוח על רקע השאלות של ייבום, אבל לענייננו יש כאן שתי נשים שבעצם הבעל של אחד מהם מת, והיא צריכה להתייבם לבעל של השנייה, ובעצם הולכות להיות שתיהם. מה התכוונו חכמים בסיפור הזה של יבמות? יבמות היו. מדרש תמיהה, מדרש פליאה, שנצטרך אולי להבין אותו. והמדרש האחרון, המוקשה, לפני שניגש להסבר, גם בקהלת רבה. הכל על אותה פרשה של אילך מלא, אילך ארץ שמלכך נער, ובסוף אשרייך ארץ שמלכך בן חורין. אותה שעה התחיל אנפילוגיס בחוכמתו, התחיל להתחכם. אמר שלמה המלך, שהוא אמר להם, לפני שהוא אמר על החרב, המדרש עושה לנו השלמה של מה שקרה שם, והוא אומר, אמר כלום ברא הקדוש ברוך הוא לאדם זה שתי עיניים, שתי אוזניים, שתי רגליים, שתי ידיים? למה הקדוש ברוך הוא ברא? היינו יכולים להסתדר עם יד אחת, עם עין אחת, עם אוזן אחת. אומר שלמה, אלא צפה הקדוש ברוך הוא שעתיד דין זה להיות, לא עשה, אלא אמר תנו לה את הילוד החיים ומת אותו מיתו. אז אומר כל הקדוש ברוך הוא ראה שמה, הקדוש ברוך הוא ידע מבריאת העולם שיום יבואו ויהיו שתי נשים שתתווכחו על הילד, ואז כדי שנוכל לחלק אותו לשניים, אז הוא עשה שתי ידיים, שתי עיניים, שרגליים, כדי שלכל אחד יהיה אחד. מה הסיפור? זה רציני? זה יכול להיות כפשוטו, המדרש הזה? מה? בשביל משפט אחד ששתי נשים כאלה שיגיעו לכזאת הצעם, שזה הקדוש ברוך הוא ברא מלכתחילה? וחוץ מזה, הרי הקדוש ברוך הוא ברא פה אחד, לב אחד, וכבד אחד, אומנם שתי כליות, אבל יש איברים הפנימיים חוץ מהכליות, יש אחד מכל אחד. שתי כליות, אנחנו היום יודעים למה הקדוש ברוך הוא ברא שתי כליות, כדי שאחד יהיה אפשר לתרום למישהו. אבל כל שאר האיברים, הקדוש ברוך הוא ברא אחד. גם את זה ידעו פעם. ידעו, הכירו שיש לב ויש כבד ויש, ידעו את זה. מה בעצם בא המדרש הזה לספר? נתחיל אם כן בהסבר ביישוב של העניין הזה, ואני רוצה להתחיל דווקא מהמדרש בקהלת רבה, שדן מי הם שתי אנשים, או רוחות או יבמות או זונות ממש היו. ונראה לנו דעתי אולי אפשר להסביר כך, כשאנחנו נחפש בכל התנך כולו את הביטוי שתיים נשים, אפשר גם לחפש, לא צריך להיות בקי בתנך, זה טוב להיות בקי בתנך, זה לא יכול להחליף, אבל יש גם מחשב, ואנחנו רואים שהביטוי שתיים נשים הופיע בכל המקרא שלוש פעמים, ולא סתם, לא לחינם. הפעם הראשונה, הפעם שבו נתחיל מהפעם השנייה, בספר זכריה בפרק ה', והנה כיכר עופרת נישאת, וזאת אישה אחת יושב בתוך היפה, והיום הזאת הרשעה וכו', פסוק ט', ואשא עיניי וערה, והנה שתיים נשים יוצאות ורוח בחנפיהם, ולהנה כנפיים כחנפי החסידה, ותיסנה את האפה בין הארץ ובין השמיים. אז יש כאן שתיים נשים, אבל אלה לא נשים אמיתיות. מה הם הנשים הללו? רוחות. הוא רואה שתי נשים עפות, שתי רוחות. המדרש מבין שלא לחינם השתמש הנביא בביטוי שתיים נשים, שהוא ביטוי שמוכר לנו מספר מלכים, כי הוא רומז שהשתי נשים הזונות הן בעצם שתי רוחות. תכף נסביר מה זה הרוחות האלה. אבל אני רוצה להסביר את זה דווקא להתחיל מספר יחזקאל, ומשם להסביר. ויהי דבר אדוני אליי לאמור, בן אדם, שתיים נשים בנות הם אחת היו. זה גם שתיים נשים, והם גם שתיהם זנו, הם החיות, כן? ותזננה במצרים, בנעוריהן זנו. שם המואחו וכו', ושמותן, מה השמות של שתי החיות הללו? ההולה הגדולה והאוליבה אחותה. ותהיינה לי, שתיהם היו נשואות לו, ותלדנה בנים ובנות, ושמותן שומרון ההולה, וירושלים ההוליבה. אנחנו מכירים אותה, לא כולם מכירים את ספר יזכאל, אבל מכירים מהקינות, מהקינות של תשעה באב, קצת מהסליחות. שתי האחיות אלו שתי הממלכות, ממלכת שומרון וממלכת יהודה. לממלכת שומרון קוראים ההולה, יש לה את האוהל שלה, ולממלכת ירושלים קוראים ההוליבה, שאוהלו של הקדוש ברוך הוא, ושתיהן הן לי. שתיהן בעצם אמורות להיות נשואות לקדוש ברוך הוא. לשומרון היה אלילים משלהם, היה להם את העגל, היה להם עבודת בעל, אבל הן היו צריכות בעצם לחיות יחד תחת בעל אחד, וזה אולי שתי יבמות. והמקרה השלישי שכתוב שתיים נשים, זה אצלנו, שכתוב ותבונה שתיים נשים זונות אל המלך זמונה לפניו, וזה דעתו של רבי סימון בשם רבי אלעזר. אבל זאת לא מחלוקת, אלא אלו ואלו דברי אלוקים חיים. כי גם הרד"ק, אם תהפכו את הדף במקור שמונה, אני עכשיו לא רוצה להיכנס לנבואה של זכריה, כי יש לנו רק עוד 20 דקות עד סוף השיעור, ואם נרצה לפרש את הנבואה של זכריה ולהוכיח את דעת הרד"ק, זה ייקח זמן, אבל נאמין לרבותינו ולרד"ק שרק מסביר שתראו. ויצא אליי והנה שתיים נשים, לעניין שפירשתי באישה אחת שעצרת השבטים, נפרש בשתי נשים שהם יהודה ובנימין שגלו לבבל וכו'. אז הוא מדבר כאן על שתי נשים, זה אישה אחת זה עצרת השבטים, ושתי הנשים, האישה הזאת זו, זה יהודה ובנימין, זה האישה השנייה. כך גם הברבנל, הברבנל בפירוש שלו, מסביר ששתי הנשים זה שומרון ושומרון ויהודה. אז אם כך, אולי כל המשפט הזה, שאולי נראה בהתחלה משפט פרטי של שתי נשים, בעצם משמיים בא הקדוש ברוך הוא ובוחן את שלמה במבחן הקשה ביותר. המבחן הקשה ביותר ששלמה בעצם מקבל בשלמה, כיוון שהוא בעל רוח הקודש, כיוון שהוא גם הקדוש ברוך הוא ניבא אותו, הוא מבין שלא מדובר כאן רק על מקרה נקודתי, וגם אלה שיושבים מסביבו ובסוף שמעו את הבת קול גם הבינו שכאן הקדוש ברוך הוא היה מקרה, היה, אבל המקרה הזה מרמז על שאלה גדולה, והיא בעצם השאלה של חלוקת הממלכה. שאלת חלוקת הממלכה היא לא תקרה בחייו של שלמה, אבל היא עתידה לקרות, ותהיינה שתי נשים שיריבו על ילד אחד, והילד הזה הוא עם ישראל. ושתי אנשים אלו שני מלכים, זה ירבעם בן נבט ורחבעם בנו של שלמה, ועל עם ישראל עוד הרבה נשים יריבו על עם ישראל, הרבה מנהיגים יריבו על עם ישראל. ולכן ברגע שהמלך שהולך לבנות את המקדש שמאחד את ישראל, של שלום יהיה בימיו, והשלום יהיה בימיו זה קודם כל שלום פנימי, כי בימי דוד גם נלחם עם בית שאול וכל מיני דברים שעובד, שלמה זה לא היה. כאן צריך כבר לשים, לתת את התרופה למחלה האיומה של שתיים נשים שיריבו על, על, על ילד אחד, על, על עם ישראל. אם תראו, בואו נחזור לסיפור. כשרבים על ילד אחד, יש קודם כל את זאת אומרת, בני החי ובני חמת, קודם כל, האם אתה מרוכז בבן החי, או במשהו שקשור לעבר ולא הצליח לך, ובעקבות הדברים שלא הצליחו לך אתה רוצה, או שאתה מתחיל עם הבן החי. מי שמתחיל עם החי זה מה שמעניין אותו, הבן החי מעניין אותו, לא להוכיח שהשני טועה, לא להוכיח שהצד השני הוא לא הבעלים ומתוך כך אני הבעלים, אלא מי שמרוכז בילד. היום היו קוראים לזה טובת הילד. זו דרגה ראשונה. ודרגה שנייה זה מבחן החרב. ומבחן החרב נכון, בנשים פשוטות שעמדו כאן לפני שלמה, אולי אישה מתוחכמת יותר, הייתה גם אומרת, כן, אני, מה פתאום? בשום פנים ואופן. אבל האישה הזאת בסוף הייתה גם סמל, והיא גם הייתה שליחה בעצם של ההשגחה, בשביל ללמד את שלמה ולמד את העם. וכן, יהיו אנשים, יהיו מנהיגים שיגידו, בואו ונחתוך. כי את הילד אי אפשר לחתוך. אבל את עם ישראל אפשר לחשוב שאפשר לחתוך אותו. כי אולי יש כאן שני ילדים. בא שלמה ואומר, במדרש, בקהלת רבה, הקדוש ברוך הוא ברא שתי ידיים, שני רגליים, שתי עיניים, שני נחיריים. מבחינה חיצונית, בהסתכלות חיצונית על הגוף, חוץ מאשר הפה. חוץ מאשר הפה, כי הפה זו הדרך היחידה של האדם, זה בעצם סוג של איבר רוחני, שאדם מסוגל להביע דרכו, להביע דרכו את המחשבות שלו. חוץ מהפה, כל מה שאתה רואה מבחוץ, כפול. הכפילות הזו בעצם יכולה להעלות על הדעת שאפשר באמת לחלק. אומר שלמה, בעצם בחוכמתו, זה החוכמה, זה הגדולה שלמה, הוא הצליח להבין ברוח אלוקים שבקרבו, שכאן מלמדים משל, הילד הזה הוא משל, ושתי אנשים הם שתיהן לא היו בסדר. כל אישה שרוצה לקחת את הילד לעצמה, כל מישהו שחושב שרק הוא צודק וכולם צריכים להיות איתו, הוא בבחינת שתיים נשים. אבל גם מי שעדיין יש, עדיין יש את השאלה בסוף, בסוף בסוף, אתה חושב שאפשר לחתוך? או שאתה מבין שאי אפשר לחתוך? וירובעם ומלכות ישראל חשבו שאפשר לחתוך ואפשר להילחם, ובמלחמה אנחנו נצליח להתגבר ולא נאפשר להם להיות ביחד. וירובעם מקים עגל כדי שלא ייפגשו ביחד בירושלים. הוא חותך, ואיך הוא חותך? הוא מעמיד פרוסדאות, הוא מעמיד אנשים שלא ייתנו להם לעבור ולעלות לרגל. אולי אם ישאר זמן בסוף נדבר גם על הגמרא הזאת, מסכת סנהדרין, מה היה הרעיון שעמד שם. אבל רחבעם, אולי לבד, הוא לא, רק לבד הוא לא הבין, אבל היה לו נביא. ותסתכלו מקור 9. והיא כשמוע כל ישראל, כשב ירובעם. ירובעם חזר מהגלות שהוא היה, שלמה בעצם גירש אותו. וישלחו ויקראו אותו אל העדה וימליכו אותו על כל ישראל. לא היה אחרי בית דוד זולתי שבט יהודה לבדו. ויבוא רחבעם ירושלים ויקל את כל בית יהודה ואת שבט בנימין, 180 אלף בחור עושה מלחמה, להילחם בית ישראל, להשיב את המלוכה לרחבעם בן שלמה. בשביל להיות מלך, אני מוכן ללכת למלחמת אחים. 180 אלף איש עולף חרב, בצד השני יביאו 300 אלף, הם נילחם, ואולי נצליח להשיב את המלוכה. אבא דרך, אנחנו חותכים, אנחנו גוזרים, משתמשים בחרב. ויהי דבר אלוהים, שמעיה איש האלוהים לאמור. אמור אל רחבעם בן שלמה מלך יהודה ואל כל בית יהודה ובנימין ויתר עם לאמור. כה אמר השם, לא תעלו ולא תילחמו עם אחיכם בני ישראל. שובו איש לביתו, כי מאיתי נהיה הדבר הזה, וישמעו את דבר השם וישובו ללכת כדבר השם. תשמעו, כל מי שלמד ספר מלכים וספר ירמיהו יודע שמלכים לא תמיד שמעו לנביאים. כשהם חשבו שהנביאים, חלקם הרגו נביאים, את נביאיך הרגו בחרב, חלקם התעלמו מדברי הנביאים, אחאב ועוד, גם מלכי ישראל, גם מלכי יהודה. לשמוע את דברי שמעיה איש האלוקים, זה היה דבר שבסוף התאים מבחינה נפשית ורוחנית, ומלכות יהודה הלכה עם זה. זה בא איזה ביטוי, זה היה בתחילת פילוג הממלכה. אבל דרך אגב, ירובעם נלחם ונלחם, לא הבאתי את כל הפסוקים, ירובעם נלחם, והוא נלחם עם אביה בן רחבעם, נלחם כל ימיו, כתוב שמה, כל ימיו היה מלחמה בינו לבין זה. הוא מצידו נלחם, והוא רוצה, הוא רוצה לגזור, הוא מוכן לחתוך. והמבחן הזה, ואולי הבת קול, שיוצאת בזה, תנו לה, היא אמו, היא בעצם אומרת, מי שמוכן לוותר אולי על רוב עם ישראל, על 10 שבטים, הוא מוותר, כי הוא לא הולך למלחמת אחים, הוא מוותר על ההנהגה, אז הוא המנהיג האמיתי. יש גמרא, אמרתי אולי נשאר קצת זמן לפני, אני רוצה גם להספיק לראות את הדברים של הרב קוק על היישום של הדבר הזה לימיו של הרב קוק, כמובן ש... אבל רק את הגמרא הזו בסנהדרין שמספרת על ירובעם ורחבעם ברגע של פיצול הממלכה, ואולי שם היה החיתוך של הילד באמת לשניים, שבחיצוניות זה נראה שאפשר לחתוך, אבל בפנימיות זה הרי דבר שהוא לא ניתן, כמו שהסברנו, החוכמה הגדולה של שלמה. אז בפרק חלק בדף חושב דף קוף א', כן, קוף א' עמוד ב', אמר רב נחמן, גסות הרוח שהייתה בו בירובעם רדתו מן העולם, שנאמר, ויאמר ירובעם בליבו, אתה תשוב המלכה לבית דוד, אם יעלה העם הזה לעשות צבחים בבית השם בירושלים, ושב לב העם הזה לאדוני מלך רחבעם מלך יהודה, והרגוני ושבו לרחבעם מלך יהודה. אמר, מה פתאום, למה שזה יקרה, כולם אוהבים אותך. ירובעם היה אז בשיא הפופולריות שלו, אחרי המיסים ששלמה הטיל על ישראל, ושרחבעם רצה להמשיך את המיסוי הזה, כולם אהבו את ירובעם, הוא היה המבשר של העידן החדש, של מלכות שבאה מתוך העם והיא לא אליטיסטית וכל הדברים האלה. אז הוא אמר, תשמעו, כיוון דחזול אל רחבעם דייטיב וענק האמנה, הוא יראה את רחבעם בעזרה, כתוב גמירה, אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד. הוא יראה שהם יראו שרחבעם יושב ואני עומד, הם יבינו שהוא המלך ואני לא המלך. כאן השאלה, נו, זה מה שיקרה, זה מה שיגרום. התשובה לזה קשורה לשאלה, למה באמת למלכי בית דוד יש ישיבה בעזרה? יש רש"י, מסכת סוטה בדף מ', רש"י אומר, למה ישיבה בעזרה למלכי בית דוד? חלק להם הקדוש ברוך הוא כבוד להראות שמלכותם שלמה. מה הכוונה? מה זה מלכותם שלמה? התשובה היא, למה לא יושבים בעזרה? אתה עומד, הקדוש ברוך הוא פה, איך בן אדם יכול לשבת במקום שבו יש השראת שכינה? כבוד שכינה, ואתה פה עמוד עמדי לפני הקדוש ברוך הוא, כולם עומדים. אם לפני בשר ואדם עומדים לפני הקדוש ברוך הוא, על אחת כמה וכמה, איך אפשר לשבת? אז למה מלך יכול לשבת? התשובה, בית המקדש הוא בית לא רק של הקדוש ברוך הוא, הוא בית של הקדוש ברוך הוא ושל כנסת ישראל. הרי זה הבית המשותף של הקדוש ברוך הוא ושל עם ישראל. גם הקרובים שנמצאים בקודש הקודשים מלמדים אותנו שזה בעצם הבית. כתוב, צן אורן הבנות שלמה ומלך שלמה בהתרד יתרה לימו ביום חתונתו, וביום חתונתו במתן תורה, ויום צמחת לבו, זה בניין. ואת המקדש אומרת המשנה מסכת תענית, כי יש את החתונה ויש את צמחת לבו, הבית שבונים לזוג, והזוג זה הקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל. כל אחד פרטי הוא אורח בבית של הקדוש ברוך הוא, אבל כנסת ישראל כעם היא בעלת בית, היא ודאי שיכולה לשבת. המלך, אומר הרמב״ם בהלכות מלכים, ליבו כלב כל קהל ישראל. המלך הוא בעצם התמצית, הייצוג של כלל ישראל. אומר רש"י, חלק הכתוב כבוד למלך להראות שמלכותו שלמה. מלכי בית דוד, גם כשהם לא מנהלים את עשרת השבטים, הם המלכים של כולם, כי הלב שלהם נתון גם על הבנים שלהם, אפילו שהם נתונים לעם אחר, אפילו שמישהו אחר שולט עליהם. הוא לא אומר, טוב, אז זה לא הילדים שלי, זה לא העם שלי, הם שייכים למפלגה השנייה, אז ממילא בואו ונלחם. לא, אני מלך גם שלהם, גם אם אני לא שולט עליהם, אבל אני מחויב כלפיהם. אולי זו המלכות בתארתה, מחויבות בלי שום תמורה, מחויבות של המלך בלי שהעם נותן לו כלום, אפילו לא מכיר בו. וזה מלכותם שלמה, וזה מה שירובעם הבין. ירובעם הבין שאם העם יראו את רחבעם יושב, יגידו, איך הוא יושב? הרי הוא רק מלך של שני שבטים. איך הוא יושב? אם הוא יושב, סימן שהוא מייצג את כלל ישראל. הוא מלך של כולם. הקדוש ברוך הוא ממשיך לראות ברחבעם מלך של כולם. אז מה אנחנו? בדקות שנשארו, אז קודם כל הבנו עד כמה המשפט הזה הוא משפט קריטי בהנהגה של מלכות. המלך לא נבחן כשכולם כולם תומכים בו, כשהוא מומלך וברגע של המלכה. המלך נבחן ברגע שמחלקים את המלכות שלו, ברגע שלוקחים מהכוח שלו, ברגע שהעם לא תומך בו, או חלקים בעם לא תומכים בו. האם אז אתה מרגיש שהחלקים האלה בעם הם בנפשך, הם בלבך, בדיוק כמו התומכים, לא פחות ולא יותר מאשר התומכים, כי זה עם אחד ולא ניתן לחלק אותו לשניים? או לא? הרב קוק באורות התחייה מתייחס לשאלה שקשורה הייתה קשורה ליחס לפירוד הקהילות שהיה קרה בגרמניה על ידי הרש"ר הירש, והיה ויכוח גדול בין חכמי ישראל. אבל אני חושב שהרב קוק, הדברים שלו, כמו הרבה מהדברים שלו, יש להם ערך גם מעבר לאירוע הנקודתי שלו, הוא מתייחס לכן, הוא גם מתנסח בצורה כללית. אבל בואו נקרא את זה. מחלוקת הדעות על דבר הדרכת הכלל. אם בזמן הזה שרבו פריצים נושא דגל ההפקרות ביד רמה, ראוי להפריד את האומה. שהקשרים נושא דגל שם השם לא יהיה להם שום יחס עם פורקי העול הפושעים. או שם הכוח השלום הכללי מכריע את הכל. באמת, הרב קוק לא אהב את שני הצדדים. כל עיקרה של פלוגתה זו באה מפני השפלות הכללית, שעדיין לא נגמרה התארה לגמרי ביסוד האופי של האומה, מצד חיצוניות נפשה. בפנימיות הנפש כנסת ישראל תאורה, אבל בחלקים החיצוניים של הנפש עדיין יש קלקולים. והיא מתארת והולכת. אלה הכיתות יחדיו, אומר הרב, הנן בזה במדרגת שתיים נשים זונות שבאו אל שלמה. גם אלה שרוצים להשלים, אולי מתוך חולשה, עם הכפירה, עם העולם החילוני שאליו חלקים מעם ישראל צללו. ואומרים, אנחנו ביחד. וגם אלו שאומרים נחתוך, אנחנו לא יכולים להיות איתם ביחד, שניהם הם בבחינת אותם שתיים נשים זונות שבאות אל המלך. הדיבור אבי הוא חרב, ניסיונו מחוכמת אלוקים שבמלכות ישראל. אותה הראויה להידחות, היא הטוענת גזור, ובהתמרמרה, מבלטתי את עמיתת התינה שבלב שהיא חשה בעצמה, שכל עניינה הוא רק גם לי, גם לך לא יהיה גזור. היא כל כך יותר עוינת את הצד השני מאשר אוהבת ורוצה לתקן. היא יותר מרוכזת בעצמה, ואם הוא לא כמוני, אז שלא יהיה, ושלא יהיה לאף אחד, ולא ראוי שהוא יתקיים בעולם בכלל. זאת האמירה של גם לי, גם לא יהיה גזור. ולפעמים האמירה הזאת יכולה לבוא עם כיפה גדולה, ועם זקן ארוך, ועם יראת שמיים. כי היא מוותרת על חלק מהילד. אבל באמת היא לא מוותרת, הרי למדנו, לא רק על חלק מהילד. היא בעצם מוותרת על כל הילד. היא לא מבינה שזה ילד אחד, שאי אפשר לחתוך אותו. והאם הרחמניה, אם האמת, אומרת, תנו לה את הילוד החי, והמת אל תמיתו. ורוח הקודש צובחת, תנו לה את הילוד החי, היא אמו. אפשר לדבר על הרבה אירועים היסטוריים שקשורים לזה. כיוון שאני לא רוצה לעסוק לא בהיסטוריוסופיה ולא בזה, אני רק אגיד נקודה אחת, שאני חושב שאין עליה שום ויכוח. הסיפור הזה של אלטלנה ומנחם בגין שעמד, אמר לא תהיה מלחמת אחים. לא תהיה מלחמת אחים. נכון, ואם לא תהיה מלחמת אחים, והוא מסר את ההנהגה ואת הנשק ואת הכל לצד השני. אנחנו לא, אני לא, לא הייתי, אבל לא, לא חיינו אז, אבל לא היינו, אבל זה היה משהו שהוא, להבין את עוצמת הקורבן, היה להם עוצמה והיה כוח, והוא ויתר על הכל. והוא נתן את זה, העיקר שהילד החי, שיחיה אצלם, ושמפה ינהלו את המדינה, אבל שהילד יחיה. ובסוף, אימו. בסוף הוא גם זוכה. הקדוש ברוך הוא מגלגל את הדברים. טוב, לא, אני לא רוצה להיכנס לזה, רק מביא דוגמה אחת. והרבה פעמים השאלה הזאת עומדת לפנינו. האם אתה רוצה שהילד יחיה, אפילו שלא אתה תהיה זה שיניג אותו. או שאם זה לא אני, אז אני יוצא לזה, ואני מוכן לגזור ולחתוך, והחלק שאיתי, הם יהיו איתי, וזה לא נכון. אם אתה מחלק לשתיים, לא יהיה לך כלום. כי העם לא יחדכם. אין כיף לרעות הגשמיות והרוחניות של התפרדות האומה לחלקים. אף על פי שפירוט גמור כעולי הלב המנתחים באכזריות אי אפשרו, והיו לא יאמר, גם אלה שחושבים שהם גוזרים באמת לא יכולים לגזור באמת, באמת. בסוף האחדות של עם ישראל בסוף היא חזקה יותר מכל החרבות שמנסים לחתוך באמצעותן את האומה. זאת היא ממש מחשבה של עבודה זרה כללית, שאינו בטוחים עליה שלא תתקיים, אשר אתם אומרים, היון יהיה כמשפחות הארצות לשרת איזה מחי הנינום השם, לא ביחס כלל הצורה הנטויה וכמה שלא ימלוך עליכם. וככל מחשבה של עבודה זרה היא מחריבה ומדאיבה, אפילו כשלא בא, ולא תבוא לידי מעשה. יסוד צדקת, כאן הרב מוסיף עוד משהו שקשור לזה שהצדיקים גם יש להם רווחים מהרשעים, אבל זה לא נוגע לא נוגע לסיפור שלנו. אז נשארנו עוד דקה, אז אם רק אנחנו נסכם שוב את תמצית הדברים שלמדנו. המשפט הראשון שמגלה את חוכמת אלוקים שנמצאת בקרבו של שלמה, וחוכמת האלוקים הזאת, כמו שהרב קוק אומר פה, חוכמת האלוקים הזאת היא ההבנה שאי אפשר לחלק את עם ישראל לשניים, אף על פי שכלפי חוץ זה נראה שכן אפשר, כי יש שתי ידיים ושתי רגליים. החוכמה הזאת היא זאת שהפעימה את אלו שהסתכלו, התפיסה האחדותית הזאת ששלמה ראה, והקדוש ברוך הוא בסיפור הזה רמז לו מה שעתיד להיות, וכנראה בזכריה, וזה לא העמקנו, וזכריה גם מה שהולך להיות בגלות אחרי זה, ועם ישראל שנשארים בבבל, ועם ישראל שעולים לארץ ישראל, וכל החלוקות האלה הן בעצם חלוקות שלא יכולות להיות, ויש ילד אחד חי, והילד הזה זה עם ישראל, ואי אפשר לעולם לחתוך אותו בשום דרך שהיא. אז שיהיה שבוע טוב לכולם. Thank you.